שלום לכולם, השיעור היום מוקדש להצלחתם של תלמידיו של המורה דוב בלום במבחן הבגרות שלהם במדעי המחשב יחד עם שאר תלמידי ישראל. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור להצלחה, לרפואה, להבדיל לעילוי נשמת או להבדיל לתת חסות עסקית, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. תודה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים הדף קי"ג מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. למדנו בדף הקודם את המקור לזה שבעל יורש את אשתו, ואמרנו שהבעל יורש את אשתו לפני כולם. כלומר, גם אם יש לה בנים ואבא וכו', הבעל עוקף את כולם והוא יורש. היום נראה שהירושה של הבעל היא לא ירושה רגילה. יש לזה כמה ביטויים בראשונים, אבל היום בגמרא נראה ביטוי אחד. ולפני שנראה את זה, נקדים הקדמה קצרה על דיני ירושות. אמרנו כבר כמה פעמים שהסדר של ירושות זה כשאדם נפטר, אז קודם כל זה הולך לבנים שלו, כלומר לבן ואז לבת, אחרי זה לאבא, אחרי זה לאחים שלו, אחרי זה לדודים מצד האבא. עכשיו, כל הסדר הזה הוא גם אחרי המוות. כלומר, כשאנחנו אומרים שהבן קודם לאח, למשל, אז אנחנו קודם כל בודקים את הבן של הנפטר, ואם הבן שלו כבר נפטר, אז את הבנים שלו ואת כל הצאצאים שלו. רק אם אין שם אף אחד, אז עוברים לאחים ולצאצאים של האחים. אם אין לו צאצאים, אז עוברים לדודים ולצאצאים של הדודים. לכן יכול להיות שלמשל הנפטר יהיה דוד שעדיין חי, ויהיה נכד של אח של הנפטר, שגם חי. אז אנחנו ניתן לנכד של האח ולא לדוד, כי הנכד של האח יורש מכוח האח, ואח קודם לדוד. אפשר להבין את זה אם נבין שאדם יורש ומוריש גם אחרי שהוא מת. ולכן כשהנפטר נפטר, אח שלו, אפילו שהאח כבר מת, הוא כביכול ירש מהנפטר, והוא הוריש את זה לבן שלו, שגם הוא נפטר כבר, והוא הוריש את זה לבן שלו, שהוא בעצם הנכד של האח של הנפטר. כלומר, שוב, אדם יורש ומוריש הלאה גם אחרי שהוא עצמו כבר נפטר. אז זה נכון לגבי היורשים הרגילים. מחדשת כאן הגמרא שזה לא נכון לגבי הירושה של הבעל. כלומר, בעל יורש את אשתו רק מה שהיה לה כשהיא חיה, ולא מה שהיא אמורה לרשת אחרי שהיא מתה. אז למשל, אם אבא של האישה נפטר ואז האישה נפטרה, הבעל יירש את כל מה שהיא קיבלה מאבא. אבל אם האישה נפטרה ורק אחרי זה אבא שלה נפטר, אז אנחנו לא אומרים שהירושה עוברת לאישה שכבר נפטרה וממנה לבעלה לשעבר, אלא הירושה עוברת לאישה וממנה לשאר היורשים שכתובים בתורה, לבנים שלה, לאחים שלה, לדודים שלה, ולא לבעלה. זה נקרא בגמרא שהבעל יורש רק במוחזק, כלומר רק מה שכבר היה אצלה, ולא בראוי, כלומר לא במה שהיא תירש אחרי שהיא תמות. מאיפה לומדים את זה? מהסיפורים שהזכרנו בדף הקודם. בדף הקודם, כשחיפשנו מקור לזה שבעל יורש את אשתו, הבאנו את פנחס בן אלעזר ואת יאיר בן סגוב, שלשתם הייתה קרקע שהם לא קיבלו מאבא שלהם. ושאלנו, אם הם לא קיבלו מאבא, אז מאיפה הם קיבלו? אז יש שתי אפשרויות, או שהם ירשו את זה מהאישה שלהם, או שהם ירשו את זה מאמא שלהם. וכבר אמרנו בדף הקודם, ונראה את זה גם בדף הזה, שאם יש שני פסוקים בהנחה שהם באו ללמד אותנו משהו, אז לא יכול להיות שהם באו ללמד את אותו דבר. הסביר שאחד מדבר על ירושה מהאימא, ואחד מדבר על ירושה מהאישה. אז בדף הקודם מה שעניין אותנו זה הירושה מהאישה, אבל עכשיו מה שמעניין אותנו זה דווקא הירושה מהאימא, כי על ידי זה נגיע לאותו עיקרון שהרגע אמרנו, על זה שבעל יורש מאשתו רק מוחזק ולא ראוי. איך הגענו לזה? נתמקד הרגע למשל ביאיר וסגוב. אז סגוב נשוי לאישה, ולשניהם יש בן יאיר. ולאישה הזאת, אשתו של סגוב ואמא של יאיר, יש אבא ואין לה אחים, אז כשהאבא ימות, האישה תירש אותו. אז אם האישה ירשה מהאבא, ואז האישה נפטרה, אז סגוב, שהוא בעלה, הוא יירש אותה, ולא יאיר. כי הרי בעל יורש את אשתו לפני הבנים שלה. אז לא יכול להיות שזה אנחנו מדברים, כי אמרנו שיאיר קיבל קרקע לא דרך אבא שלו סגוב. אז איך יכול להיות שאמא שלו הורישה לו בלי סגוב? אז או שנאמר שסגוב כבר נפטר, ורק אז אמא שלו נפטרה, אבל את זה הגמרא לא מעלה, אלא חייבים לומר שזה בנוי על החידוש שעכשיו אמרנו, שמה שקרה זה שהאישה נפטרה לפני אבא שלה, ורק אז אבא שלה נפטר, ואז האבא מוריש לבת שלו שכבר נפטרה, שהיא אשתו של סגוב ואמא של יאיר, ועכשיו לאן הירושה תלך? אז אם היינו אומרים שבעל יורש גם בראוי, הסגוב בעלה היה מקבל את זה. אבל זה לא מה שקרה, כי הרי יאיר ירש את זה. אז מכאן חייבים לומר שהבעל לא יורש בראוי, אלא רק במוחזק, ולכן כאן הבן של היאיר ירש לפני הבעל סגוב. אז זה הראיה מיאיר או מפנחס, כי כמו שאמרנו, כיוון שיש פעמיים את אותו עיקרון, אז אחד מלמד על ירושה מהאימא, ואחד מלמד על ירושה מהאישה. עוד מעט נראה שדווקא יותר סביר לומר שהראיה כאן היא מפנחס ולא מיאיר, נראה את זה עוד רגע. עכשיו, בדף הקודם, כשהבאנו את שני הסיפורים אלו כראיה לזה שבעל יורש את אשתו, רב פאפה שאל, אולי שני הפסוקים בכלל לא באו ללמד אותנו דין. אולי הם פשוט מספרים את הסיפור, ואז יכול להיות שבשני המקרים מדובר שהוא ירש מאשתו, או שבשני מדובר שהוא ירש מאמא, ואולי בכלל הם קנו את השדה, ובמקרה של פנחס אולי הוא קיבל את זה כשדה חרמים, כלומר שמישהו הקדיש את זה למקדש בלשון חרם ואז הולך לכהנים ופנחס קיבל את זה. אז אי אפשר להוכיח שיאיר או פנחס קיבלו את זה דווקא בירושה מהאימא, ומזה ללמוד שהבעל יורש רק בראוי ולא במוחזק. כי אולי הם לא קיבלו בירושה אלא בדרך אחרת. עכשיו כל השאלות האלו היו רק בדף הקודם. בדף הזה מופיעה רק השאלה האחרונה. אולי פנחס קיבל את השדה כשדה חרמים ולא בירושה מאימא שלו. עונה הגמרא מהפסוק של פנחס מדויק שלא מדובר בשדה חרמים, אלא דווקא בקרקע שהוא קיבל מאימא שלו. כי כתוב בפסוק שממנו למדנו שהייתה לו קרקע שהוא לא קיבל מאבא שלו, ואלעזר בן אהרון מת והקברו אותו בגבעת פנחס בנו. למה כתוב גבעת פנחס בנו? היה מספיק לכתוב בגבעת פנחס. מהמילה בנו אפשר לדייק שדווקא הוא קיבל את זה פנחס ולא אבא שלו אלעזר. כלומר זאת הייתה קרקע שהייתה ראויה גם לאבא שלו וגם לו, והוא זה שקיבל אותה. אז אם מדובר בשדה חרמים, אז אם פנחס אמור לקבל את אותה שדה, אז לאבא שלו אלעזר אין לו שום קשר לאותה שדה. אז אין סיבה לומר בנו. אלא חייבים לומר שפה מדובר בקרקע שיורש מאמא שלו, שהיא אשתו של אבא שלו אלעזר, ולכן גם לאלעזר עקרונית יש חלק באותה שדה, ובכל זאת קיבל אותה פנחס הבן, כי הבעל לא יורש בנכסי אשתו הראויים, אלא בנכסים המוחזקים. זה הפירוש השני ברשב"ם בשם רבנו חננאל. אז עד כאן נושא ראשון שהבעל בנכסי אשתו יורש במוחזק ולא בראוי. עכשיו אנחנו בשורה האחרונה בעמוד א', אמרנו שהאחים מאותו אבא יורשים זה את זה. והגמרא מביאה ברייתא שזה דווקא אחים ולא אחיות. שואלת הגמרא למה היא הלכתה. כלומר, הרי ברור שגם אחיות יורשות מאחים, אז מה הבא הברייתא לומר? אלא מסביר רב ששת לקדם. כלומר, כמו שאמרנו בילדים, שהבן קודם לבת, אז גם באחים הבנים יקדמו לבנות. אז אם לאדם שנפטר יש אח ואחות, האח ייקח קודם. אותו דבר אם יש לו אח ולאח הזה יש ילדים, בן ובת, הבן ייקח לפני הבת. כלומר תמיד בן ובת מאותו רמה, הבן ייקח לפני. אבל כל זה דווקא כשהם באותה רמה. אבל ברור שאם לנפטר יש אחות ויש לו דוד, אז זה שהיא בת והדוד הוא בן, זה לא עוזר לו. כיוון שהאחות היא בדרגה יותר גבוהה, היא מקבלת לפני הדוד. זה דבר ראשון. דבר שני, רשב"א מדגיש, אם לנפטר יש שני אחים, ולאחים האלו יש ילדים, לאח אחד יש בן ולשני יש בת. אז פה לא נאמר שהבן קודם לבת, כי כל אחד מהם בעצם יורש מכוח אבא שלו, ואבות שניהם בנים, ושניהם ירשו מהנפטר. לכן האבות יורשים מהנפטר, הם מעבירים את זה לילדים שלהם, אחד בן ואחד בת, שניהם יקבלו בשווה. ונביא עוד דוגמה, אם לנפטר יש אח ואחות, ולאח יש בת, ולאחות יש בן. והאח ואחות של הנפטר נפטרו. אז עכשיו כשהנפטר נפטר, אנחנו לא נאמר שהבן מהדור השני יקדם לבת מהדור השני, אלא דווקא הבת תקדם. למה? כי אנחנו מסתכלים על הדור הראשון, ואנחנו נותנים לאח של הנפטר לפני אחות של הנפטר, ומאותו אח שכבר נפטר זה עובר לבת שלו. כי שוב מה שאמרנו שבן קודם לבת זה דווקא כשהם מאותה משפחה ובאותה רמה. זה היה נושא שני, ועכשיו נושא שלישי ואחרון, אנחנו בשורה החמישית בעמוד ב'. אומר רבא בר חנינא לפני רב נחמן, כתוב בתורה לגבי נחלות והיה ביום הנחילו את בניו, הוא לומד מזה ביום אתה מפיל נחלות ולא בלילה. שואל אותו אביי, מה אתה מתכוון לומר שאם אדם נפטר בלילה אז הבנים שלו לא יורשים אותו? אלא כנראה התכוונת על הדבר הבא. שהדיון על מי ירש מה, זה לא סתם כמו שני שותפים שמחלקים ביניהם, שזה אפשר לעשות באיזה מסגרת שרוצים, לא צריך דווקא בית דין. אלא הדיון על ירושה זה דין. ובדין יש כל מיני הלכות, צריך שזה יהיה בפני שלושה, וצריך שזה יהיה ביום ולא בלילה. אז כנראה שלזה התכוונת רבא בר חנינא. לומר לנו שדיון על נחלות זה דין ויש לזה דינים של בית דין. עונה לו רבא בר חנינא, שורה שלישית בקוף י"ד, נכון, בדיוק לזה התכוונתי. עכשיו נחזור אחורה, שש שורות לפני סוף עמוד ב', הבאי מביא ראיה שהדיון על נחלות הוא באמת דין, ולכן הדיון הזה יכול לעשות רק ביום ולא בלילה, כמו כל דיון של בית דין. מאיפה הוא לומד את זה? לגבי הירושות בבמדבר כ"ז כתוב והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, משפט משמע שכל העסק הזה הופך להיות דין ולא סתם חלוקה בין שני שותפים. ורואים את זה גם בדין שאמר רב יהודה, רב יהודה אומר שאם שלושה הגיעו לבקר גוסס, והוא אמר למי הוא רוצה לתת מה, אז הם יכולים עכשיו להחליט מה הם רוצים להיות. אם הם רוצים, הם יכולים להיות עדים, כלומר הם יכתבו את מה שהוא אמר להם, וכשהבייטין ידון על הירושה של אותו אדם, הם יביאו לבייטין את מה שהוא אמר. אבל אם הם רוצים, הם יכולים להיות בעצמם הבייטין, כיוון שהם שלושה, אז הם בייטין. ואז לא יצטרכו עדים בכלל. לעומת זאת, אם הם היו רק שניים, כיוון שהם לא יכולים להיות בייטין, אז הם צריכים להיות עדים. והוסיף על זה רב חיסטה, כל זה כשהם באו לבקר אותו ביום. אבל אם הם באו לבקר אותו בלילה, בלילה גם אם הם היו שלושה, הם לא יכולים להיות בית דין, כי בית דין לא דן בלילה. אז המעמד שלהם באותו לילה היה של עדים. לכן גם אם הם ירצו להיות דיינים למחרת, הם כבר לא יכולים. כי ברגע שהיה עליהם כבר את הכובע של עדים, הם כבר לא יכולים להפוך להיות דיינים באותו דיון, ולשמוע את העדות כביכול מפי עצמם. זה נקרא אין עד נעשה דיין. מה שכן, אם יבואו עדים אחרים, אז הם כן יכולים לקבל אותם. אבל שהם עצמם יהיו בהתחלה עדים ויהפכו לדיינים, זה אי אפשר. בכל אופן, גם אצל רב חיסדא ראינו שדיון על הירושה זה כמו דין, ולכן זה לא יכול להיעשות בלילה, ואם הם היו שם בלילה, הם לא יכולים להיות בית דין, אלא רק עדים. וגענו לשורה השלישית בקוף י' ד', נסכם את מה שראינו היום. דיברנו על זה שבעל יורש את אשתו, אבל לא כמו ירושה רגילה, הוא רק יורש במוחזק ולא בראוי. דיברנו על זה שבן קודם לבת גם אצל הדודים, גם אצל האחים, ודיברנו על זה שהדיון על הירושות זה דין, וזה צריך לעשות ביום בפני שלושה כל טוב.